שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט שיגור ישיר. בכל פרק אנחנו נדבר כאן עם אחת הדמויות המעניינות והמשמעותיות ברפאל, נשוחח על המקצועי והאישי, מסקנות מהעבר ותוכניות לעתיד. והיום אנחנו עם דוקטור יעל, ראש קו כיפת ברזל, חטיבת הגנה אווירית. שלום יעל.
שלום.
נתחיל עם פרט מהביוגרפיה שלך שצדת העיניים שלי. יש לך תואר ראשון, שני ושלישי בפיזיקה?
נכון.
זאת אומרת, אם היית יכולה, היית עושה גם תואר רביעי בפיזיקה?
לא יודעת, אבל לכן כך, עשיתי כן, שלושה תארים, עשיתי אותם ברצף, ואפילו שני הילדים הגדולים שלי נולדו תוך כדי הדוקטורט.
את יכולה להסביר להדיוטות שבינינו וביניהם אני, מה משך את הלב, את הראש בעולם הזה של הפיזיקה?
קודם כל, אני סקרנית מטבעי, ולהבין איך הדברים עובדים, זה קצת כמו לפתור חידות. אז זה מה שמשך אותי בתחום הזה, ותמיד המשכתי ככה יותר לתחום הריאלי מאשר לתחום ההומני, ופיזיקה זה הבסיס לכל, אז...
תפרטי קצת מה עניין אותך.
זה להבין קודם כל איך דברים עובדים. פיזיקה זה הבסיס לכל תחומי החיים, זה הבסיס לכל ההנדסות השונות, ולכן זה מאוד מעניין. אפשר משם להגיע להרבה מאוד נושאים שונים, ואני מאוד שמחה שזה מה שבחרתי ללמוד, כי מאז אפשר היה לבחור תוך כדי הקריירה גם לעבור למקומות שונים.
ולעשות את התארים האלה בטכניון, זה אומר רוב הזמן להיות האישה היחידה בכיתה?
כן. אם כי דווקא בתואר ראשון, המצחיק שהיינו שתי בנות, אבל שתי יעלות. אז זה היה מבלבל ככה, אבל כן.
ובתואר השני?
שני ושלישי זה כבר קצת אחרת, כי אני בחרתי לעשות תזה, ומן הסתם זה מחקר, וזה עבודה במעבדה, אז יש פחות קורסים ויותר... יותר עבודה במעבדה, ויש גם וגם. אבל כן, ככל שגם אתה מתקדם בתארים, יש פחות ופחות נשים, והלוואי וזה ישתנה.
ולאורך הדרך שלך, הצמיחה ברפאל, זה אותה תמונה? זאת אומרת, אישה בעולם של גברים?
כן, אבל.
אוקיי.
יחסית לזה שזה עולם ביטחוניסטי, ויש ברפאל יוצא צבא, וזה הרבה עולמות ריאליים, שמראש יש מיעוט נשים, יחסית יש לא מעט עדיין, בכל זאת, יש לדעתי כרבע נשים ברפאל, ואותו דבר, ככל שמתקדמים בתפקידי ניהול, יש קצת פחות ככל שמתקדמים, אבל יש, בכל התפקידים יש גם נשים, וזה הולך וגדל, יש סמנכליות, דווקא רפאל, אני חושבת, מקדמת על פי הצורך והיכולות של הבן אדם, לא מסתכלת או לא, אני לא הרגשתי את זה בשום מקום, אם זה אישה או גבר, זה פשוט לא רלוונטי.
היו רגעים שזאת הייתה התמודדות?
ההתמודדות היא הרבה פעמים התמודדות אישית, האם אני רוצה, האם מתאים לי לעבור לתפקיד הבא, ומה התפקיד הבא שנראה לי נכון לקחת עבורי, ואני חושבת שזו התמודדות שלא מעט נשים, כמה מעיזות, כמה רוצות להתקדם.
יש אבל את העניין גם של פרזנטציה או ישיבה חשובה, שאת רגע הולכת לשטוף פנים במראה, ואת יודעת שאת הולכת להיכנס לחדר שכולו גברים, זה בטח? מה את אומרת לעצמך ברגע הזה? או שזה נע נשו?
זה כולו האנשים, וזה מה אני צריכה לעשות, ואיך להביא את עצמי, ואת מה שאני אמורה לעשות בצורה הכי נכונה והכי טובה. אני לא רואה בעיניים בעבודה נשים וגברים, כולם חברים שלי, יש לנו משימות משותפות, יש לנו אותו טאג, אנחנו משרתים את אותם המטרות.
דיברנו לפני שהתחלנו להקליט על זה שעד ה-1 בינואר את בעצם ניהלת משהו כמו 300 עובדים, ועכשיו בתפקיד שאת עושה עכשיו, ראש קו כיפת ברזל, גם מדובר בהמון המון אנשים, שלוחות של אנשים, אנחנו נדבר בהמשך על הפילוסופיה הניהולית שלך, אבל תני לי ככה בשבילך טיפ או רעיון או משהו שהוא משמעותי בשבילך כמנהלת.
האמת, זה לקח לי הרבה זמן לגבש את מה זה אומר בשבילי, לנהל, להוביל, להניג. ואני חושבת שגם כשהסתכלתי ככה על אחרים שלמדתי מהם לאורך השנים, אני חושבת שמה שעושה את ההבדל בין האנשים שאני יותר מתחברת אליהם, זה כשיש חיבור נכון בין הראש לבין הלב. כשאתה מצד אחד יודע לחשוב חד, יודע לכוון, יודע להציב מטרות, יודע להתקדם לכיוונים הנכונים, אבל יודע לראות את האנשים, יודע לחבר אותם. יודע להבין מה הם צריכים כדי להתקדם איתך למטרות שאתה רוצה. אני חושבת שרק כשיש איזון נכון בין הראש ללב, זה עושה את ההבדל. בסוף זה אנשים, אנחנו מנהלים אנשים.
במובן הזה, נגיד, התקופה של הקורונה הביאה איזה אתגרים שלא ידעת קודם, במובן של להיות מנהלת של סיטואציות שרק מגיפה עולמית יכולה להביא.
אז כן, כי אפשר היה קצת פחות להיפגש בפורומים גדולים, אם כי אני חייבת להגיד שהיחידה שאותה ניהלתי היא גם ככה מבוזרת גיאוגרפית, כלומר, היו לי אנשים במכון דוד שאנחנו נמצאים פה, בלשם, היו לי אנשים בירושלים, אנשים באתר אחר בתרדיון, אז גם ככה הצורך לתקשר עם אנשים מרוחקים זה צורך שהיה קיים, ואנחנו נכנסנו לקורונה מוכנים עם אמצעי תקשורת, היה מה שנקרא שופר, שזה המערכת וידאו קונפרנס הפנימית הרפאלית, מערכת כבר הייתה אצלנו לכל עובד, אז היה יותר קל. אבל עדיין ישיבות מנהלים, הצוות הקרוב אליי, אז אי אפשר היה להיות כולם בתוך החדר, והיה צריך למצוא איך לעשות אינטימיות באמצעים מרוחקים. וזה אפשר, זה פשוט מיומנויות ושרירים שהיה צריך לפתח אותם תוך כדי.
אינטימיות דרך מסכים, כן.
כן, כן.
אוקיי, בואי נחזור אחורה, קצת ביוגרפיה. איפה נולדת? ילדות?
אני נולדתי בצרפת. אני בת סנדוויץ', יש לי שתי אחיות, אחת גדולה ממני ואחת קטנה. עלינו לארץ, הייתי בגיל 10, לא ידעתי עברית, לא ידעתי כלום, למדתי פה.
צריך להגדיר שאבא ניהל אוניברסיטה בצרפת, נכון?
נכון, אבא שלי ניהל אוניברסיטה, ואחרי שעלינו לארץ הוא עבד בתעשייה אווירית.
הוא היה דוקטור לפיזיקה ואווירונאוטיקה.
נכון. כן, אבא שלי היה מאוד ריאלי, עשה קריירה שלמה בתחום הזה, ובהתחלה חשבתי שאני אלך בכוונה לדברים אחרים, והלכתי לפיזיקה, ואיכשהו מצאתי את עצמי גם כן במערכת הביטחון.
אבל היית מוקסמת בתור ילדה מהעולם שלו, או שממש זה לא דיבר אלייך?
הייתי מוקסמת מהרצון לעשות דברים ערכיים לטובת אחרים. מה בדיוק אבא שלי עשה? לא ידעתי אף פעם, אי אפשר היה להיכנס למקום על העבודה שלו, לא יכולתי לדבר איתו בדיוק על מה הוא עושה, כמו שהילדים שלי עכשיו מספרים עליי. אבל אז לא ידעתי בדיוק, אבל זה כן מאוד הרשים אותי שמעבר למשכורת שנכנסת בראשון לחודש, היה חשוב לו על מה הוא עובד ולמי זה עוזר, וזה כן משהו שלקחתי איתי.
ואתם עולים לארץ בגיל 10? וסיבת העלייה היא די, היא בעצם...
היא ציונית לחלוטין.
זהו, אידיאולוגית, נכון?
לגמרי,
כי אתם, הוא מצליח שם.
הוא היה במצב כלכלי מעולה.
טולוז זה נשמע מקום שממש כיף להסתובב בו.
נכון, נולדתי בטולוז, גדלנו בבלפור, המצב הכלכלי שלנו ירד משמעותית בעלייה לארץ, ממש, ועדיין בהיבט הזה היה בסדר גמור.
וקצת אחרי העלייה שלכם לארץ, אמא שלך הולכת לעולמה, נכון?
נכון, אמי נפטרה חצי שנה אחרי שעלינו לארץ.
וואו.
אז זה היה עוד משבר לא פשוט.
כן, גיל 10 שלך, 10-11 היה...
כן, הייתי בסוף כיתה ה', אחותי הייתה בו, עלתה לזיין בדיוק. והייתה לי אחות קטנה בת 5. יש לי, אחות מדהימה, שאז היא הייתה בת 5. כן, ואבא שלי עבד הרבה שעות, והיינו צריכות להסתדר, ככה קצת למדנו מה זה הישרדות. אבל במובן החיובי, ולכן אנחנו גם שלושתנו עד היום מאוד קשורות אחת לשנייה, ומאוד דואגות אחת לשנייה.
את יכולה לתת לי תמונה? תמונה מהתקופה ההיא של ההתמודדות? דבר ראשון שעולה לך לראש.
שכשחוזרים מבית ספר, הדבר ראשון זה ללכת לאסוף את אחותי מהגן ולהגיע הביתה ולחמם אוכל, ואז הדילמה בין מה אני עושה לזה שאני צריכה לשמור על אחותי. כן, לא הייתי חופשייה לחלוטין, יאללה, יוצאים רק לרחוב, הרבה פעמים היא באה איתנו והיא גם למדה כל מיני משחקים של גדולים בגיל מוקדם.
את יכולה למתוח קו מהילדה היא שבגיל צעיר לומדת המון אמיתות שהילדים מסביבה לא יודעים וצריכה להתמודד עם כל מיני דברים, אולי גם לשמור על אחות קטנה, לנהל אותה, אני אומר במרכאות, את יכולה למתוח קו מהילדה היא לאישה שאת היום, למנהלת שאת היום?
זה לדעת להסתדר. זה לדעת לסמוך על עצמך בעיקר. זה לדעת לקרוא מצבים, מצבים של אנשים, מצבים שקורים, כדי לדעת איך להתנהל נכון. כן, יכול להיות שזה דברים שנטועים משם. לא להיות בקורבנות אף פעם, אלא תמיד למצוא, אוקיי, אז מה כן עושים? יש בעיה, אז איך פותרים? אין זמן להישאר בעולם הבעיה, אני בעולם הפתרונות.
את אומרת את כל זה, ואני ממש מדמיין אותך במבצע האחרון בשומר החומות, ראש קו כיפת ברזל, וזה נשמע כמו מישהי שלפחות במצבי משבר יודעת להתמודד ולשרוד.
נכון, אבל בוא אני חייבת להגיד שאני הייתי יחסית חדשה. אני פחות מחצי שנה בתפקיד. לשמחתי, יש צוות מדהים, שחלקו עם ניסיון מאוד גדול בתחום, שבאמת נרתם תוך שנייה ועבדו ימים כלילות, שישי שבת, יצא על שבועות, אז גם ערב שבועות וגם חג שבועות. להפך, כל פעם הייתי מקבלת וואטסאפים, למה אותנו לא מפעילים לבוא לעבוד בשבת? מה עוד אפשר לעזור?
את יכולה להכניס אותי קצת פנימה, מה זה אומר פתאום לנהל את הקו הזה בזמן מלחמה? זאת אומרת, כשכיפת ברזל זה דבר כל כך משמעותי, מה זה אומר מבחינתך? איפה את נמצאת? את בשטח? את ב...
אנחנו פה, אנחנו במקום העבודה, התפקיד העיקרי שלנו, המערכת היא מערכת מבצעית, היא מערכת שהיא מופעלת על ידי חיל אוויר, אבל עדיין אנחנו אונליין נדרשים לתחקר דברים שקורים, כדי לתת עצות למערכת הביטחון, מה אנחנו רואים, מה אנחנו לומדים, מה אפשר לדייק אונליין, ולכן יש הרבה מאוד אקשן שנעשה, זה נעשה בעיקר פה, חלק מהאנשים היו צריכים גם ללכת ולהוציא מידע מסוללות, כדי שאפשר יהיה גם לתחקר דברים ספציפיים.
לתחקר דברים ספציפיים, מה זה? למשל מקומות שיש איזה פספוס או ש...
כן, מה הצליח, מה פחות הצליח, למה, באיזה מצבים, באיזה תצורות, מה כן אפשר לעשות. נעשו עדכונים ותיקונים אונליין שנתנו מענה.
נעשו עדכונים ותיקונים אונליין, מה את אומרת?
במה שאפשר בלי לגעת בליבת המערכת. וואו. יש עדיין הרבה מאוד דברים בצורה חיצונית של פרמטרים ותצורות הפעלה שאפשר לתת עצות, איך לעשות קצת אחרת ולדייק את ההפעלה הנכונה של המערכת.
זאת אומרת, אפשר במידה מסוימת להתאים את כיפת ברזל לסיטואציה, איך נקרא לה, המלחמתית של אותו רגע?
כן. במידה מסוימת, כמובן שעדיף שלא, ושהכל יהיה פיקס פוקס ואוטומטי, וכל עם ישראל מאוד שמח על אחוזי ההצלחה המדהימים של המערכת, אבל תפקידנו להסתכל על הטיפ טיפונת שהיה פחות, ולנסות לראות איך אפשר גם אותו לשפר, ויש אנשים יוצאים מן הכלל פה ברפאל, באמת, עם יכולות מדהימות, וכשזה מתחבר אחד עם השני, אז כצוות, עושים דברים נפלאים, זה מדהים.
את אמרת קודם שאחד הדברים המיוחדים בכיפת ברזל, זה שהרעיון הזה שאפשר, שזה מין טכנולוגיה שאפשר לשפר אותה ולשדרג אותה ו...
נכון, אז יש הרבה מאוד, יש דברים שראינו שאפשר היה לדייק ולעזור קצת בהפעלה אונליין, ויש דברים נוספים שאנחנו רואים שצריך עוד לעשות, וזה קצת יותר עמוק במערכת, וזה דברים שכל הזמן עושים, כל כמה זמן יש עדכונים ושיפורים למערכת.
ולהיות אחראית פתאום על...
האמת, זה לא לחשוב על זה. כשאתה נכנס לאירוע, כי אחרת אתה לא נושם, אתה לא ישן, אתה לא... אי אפשר.
זו סיטואציה באמת מאוד יוצאת דופן, אני חושב, היא כמעט נדירה. זאת אומרת, להיות אחראית על משהו שהוא מחובר לחיים של כולנו, של כל אזרח ואזרח פה בארץ.
נכון, ותוך כדי זה אני לומדת. וצריך גם לקבל החלטות, וצריך לראות מה עושים. כן, אז זה פשוט להיות מאוד מאוד משימתי, להיות מאוד מפוקס במה נכון, מה עכשיו, מה עוד שעה, מי עושה מה, איך ואיפה. ותוך כדי זה היה גם אירוע שגם בסביבה פה היה קשה להתנהל, ואי אפשר היה להגיע למקום שאנחנו עובדים בדרך כלל, והיה צריך להקים... אקו,
הפרעות, כן.
כן, אז היה צריך גם להקים מקום עבודה קצת מרוחק, כדי ש... לא ניפגע ולבוא מהבית, לא חזור לעבודה ולתת את המענה המתאים.
וואו.
היו דרמות, אבל תודה לאל, הכל יצא לטובה, בסך הכל הצלחה אחת ענקית. וכל הכבוד לאנשים, באמת. אני כלום, אני מנהלת ומנהלת חדשה, זה כלום. זה האנשים עצמם, זה גם בתוך הקו, זה גם האנשים של חטיבת הפיתוח שנרתמו, כולל אנשים דתיים שבאו ועבדו בשבת כשהבינו שצריך. הכל, ברגע שהבינו שזה מציל חיים, לא היה צריך לדבר. כל אחד בא וידע ועשה מה שצריך, הירתמות שהיא באמת ערך מדהים פה ברפאל, באמת ערך מדהים.
שזה אגב...
וזה יצא במלוא תפארתו... במערכה האחרונה.
ההירתמות הזאת זה משהו שמשאיר את אתכם כאן, כל מיני אנשים שאולי בחוץ היו מקבלים תנאים יותר טובים, כסף יותר גדול. זאת אומרת, חלק מהמקום ש... נשאל את זה כך, שאת קמה בבוקר, את קמה גם ממקום ערכי?
חד משמעית.
לעבוד פה?
חד משמעית, כן. אני יודעת שיש הרבה מאוד אנשים פה, שאם היו יוצאים החוצה, היו מכפילים להם את השכר, ועדיין הם יודעים שמה שהם עושים פה, זה משהו שהוא נותן מעבר, גם ברמה הערכית, המשימה, שזה לביטחון המדינה, תרתי משמע, גם השמורה האנושית של האנשים שיש סביבך, אנשים טובים, אנשים ערכיים, שמפוקסים לדברים החשובים.
נגיד, אם אני מבקש ממך לתאר לי בעינייך, שאלה מאוד גדולה, אולי קצת נפוחה, אבל בכל זאת, את האתוס של רפאל היום, כמו שאת רואה אותו.
קודם כל, זו חברה עסקית שלצד העניין העסקי לא מתבלבלת, ומבינה שהמטרה הנוספת והעיקרית שלה זה ביטחון המדינה. וזה מבחינתי מעל הכל, ובשביל זה היא כן יודעת איך לחבר פנימה את האנשים הכי טובים, שמשתפי ידע, שמלמדים, אין פה תחרות פנימית, אין כמעט נושא שאתה צריך עזרה בו, ולא תמצא מומחה איפשהו, באיזשהו מקום ברפאל, והוא יפתח לך כל מה שהוא יכול וכל מה שהוא יודע כדי לעזור לך.
ואת אמרת, וזה נורא מעניין קודם, שאת נורא השתדלת בתור מנהלת חדשה, בזמן מערכה צבאית, אחראית על כיפת ברזל, לא לחשוב על הכותרות, לא לחשוב על התמונה הגדולה, על כמה זה משפיע על כל כך בחיים של אנשים, שזה בעצם בסופו של דבר עולם של חיים ומוות. למה? כי אם את רגע תחשבי על כל זה, אז מה? זה משתק?
האחריות יכולה קצת, כן, לשתק.
ואין לך רגעים שאת משותקת?
זה בא בדיעבד. אחרי שזה הסתיים, אמרתי, רגע, וואו, מה היה פה? אבל זה היה אחרי שזה הסתיים.
ובתוך הבלגן הזה של גם לנהל את זה, גם מלחמה, גם פרעות באקו, איך, את אימא, כן, יש לך ילדים, איך?
כן, אז ביום הראשון...
ובעלך לא שהוא עקר בית, הוא גם עובד פה ברפאל.
הוא גם עובד פה ברפאל, נכון. אז ביום הראשון, כשהבנתי, בדיוק הייתי בדרך החוצה, ביום שני בערב, שש בערב, הייתי בדרך החוצה, ושמעתי בחדשות שמתחיל משהו, זה היה נשמע לי חשוד. בשער עשיתי אחורה פני, חזרתי למשרד, ושם כבר התחיל הבלגן עוד באותו ערב, אז כשבלילה חזרתי הביתה, אז אמרתי לבעלי שאני רשמית מזדקה על הבית, נתראה מאחורי זה, כביסות, אוכל, בישולים, נתראה אחר כך.
איך הוא הגיב?
וזהו, בסדר גמור, וגם הכי קטן שלי הוא כבר גדול, הוא בן 16, היה מאוד גאה במה שאני עושה, אז הוא גם כן היה... לתפארת מדינת ישראל, ילד מדהים, עשה כל מה שצריך.
עכשיו, אמרנו שאת ובעלך עובדים פה, שנקרא ברפאל, אפשר לדבר על זה טיפה? טיפה?
כן.
פה, אבל לא הכרתם פה, נכון?
ממש לא, זה הקטע הכי גדול. לפני שנכנסתי לרפאל, עבדתי בחברה אחרת, ושם, אחרי שהתפטרתי וידעתי שכבר אני מגיעה לרפאל, הייתה לי תקופת ביניים, אמרתי לילדים, יאללה בואו, אני לוקחת אתכם לחופשת סקי, ונסענו לאיטליה, ובמטוס, הבן האמצעי שלי, מצא חבר מאוד טוב שלו, לומדים בבית ספר אזורי, ואז הוא שאל אותו, רגע, לאן אתה נוסע מפה לשם? ואז הסתבר שנוסעים לאותו אתר של סקי, והוא נסע עם אבא שלו, שלימים אני אשתו, שהוא בא לי. כן, קרנו בחופשת סקי, זה היה מדהים. החסים התחילו כמובן אחרי זה, לא קצו עם הילדים, אבל...
וזה ששני אנשים מרפאל בבית אחד, מה זה אומר? אתם מכינים סלט ומדברים על הביצועים של כיפת ברזל,
אז
או...
אז ממש לא, ובמבחן המציאות גם זה הוכיח, היום אין לנו קשר מקצועי. בתפקיד הקודם עוד היה איזשהו ממשק, אבל יש פיירוול בבית מאוד ברור.
פיירוול.
ממש, לפעמים אנשים אומרים לי, מה, גיא, לא אמר לך? אני, לא. ואם, מה, יעל לא סיפרה לך ש... לא. ולהפך, עניתי, הוא היה אחראי על יחידה עסקית, ואני נתתי שירותי פיתוח... עבור הרבה יחידות, הוא היה אחת היחידות. והפוך, לפעמים היה כאילו מצב שזה קצת אפליה הפוכה. הוא אומר לי, רגע, כולם את נותנת מה שצריך, איפה מה שהיחידה שלי גם כן צריך לתת את המענה. אף פעם לא היו ניגודי אינטרסים, אף פעם לא היה צריך התערבות על שום דבר. עבודה, אנחנו שנינו עם מצפן מאוד ברור וישר, כל אחד לתפקיד שלו.
אני רוצה רגע לחזור לביוגרפיה אחורה, הזכרנו את גילי 10 עד 12, שאימך הולכת לעולמה וההתמודדות שלכם ואבא עסוק, אבל הייתה שם גם סבתא, נכון?
כן.
סבתא מאוד משמעותית בשבילך.
כן, האמת שאימא של אימא שלי, שתיבלה לחיים ארוכים, אני יכולה עדיין להגיד,
וואו.
הילדונת בת 103.
103?
כן.
איך קוראים לה?
קוראים לה עודת.
עודת, גרה,
כן, היא גרה בטולוז, היא גרה בצרפת. וחוץ מעכשיו שנת קורונה, שרק אתה מדבר איתי, אז זה קשה לי לדבר, כי זה כבר שנה ורבע שלא ראיתי אותה, אבל כן, כל שנה אנחנו, האחיות נוסעות לבקר אותה והכל.
שלוש האחיות בקשר,
נוסעות, אנחנו בקשר מאוד טוב. כן, אני רק מחכה שאפשר יהיה להיכנס שוב לצרפת בלי בידוד, אז...
הגיעה בך עודת?
כן. הבנתי שעכשיו בחודשים האחרונים עקב הקורונה היא קצת פחות צלולה, אבל עד הביקור האחרון שלי בחורף שעבר היא הייתה פיקס פוקס. אז רק כשאני אגיע אני אדע, אבל כן, בכללי מאוד.
ואת יכולה להגיד לי מה היא לימדה אותך? מה היא נתנה לך?
היא הייתה המורה, וגם בצד של אבא שלי אני חייבת להגיד שהסבא וסבתא שניהם היו מורים. עניין של חינוך וערכים... זה דבר שמאוד היה קיים בבית. והיא ספציפית מאוד לימדה עד כמה גם נשים צריכות להיות עצמאיות ולעבוד. היא עבדה בזמנים שלא תמיד נשים עבדו בדור שלה. אבל אז היה מאוד חשוב, היא גם פרנסה ודאגה שהילדים שלה, בנים ובנות, לכולם יהיה חינוך. כן, סבתא מיוחדת, בהחלט.
ואת אומרת, בית של חינוך ושלושה תארים אמרנו בפיזיקה, אבל צריך להגיד שמאחורי כל זה מסתובבת מישהי שיש לה סוג של דיסלקציה.
האמת שנכון, דיסגרפיה, אני, נכון. לא יכולתי לקרוא, האמת, כמעט עד גיל 40. לא קראתי ספר.
וואו! עד גיל 40 לא קראת ספר?
כן. אבל כשגיליתי שהבן השני שלי, לצערי, הורשתי לו את המתנה המפוקפקת הזאת, וגם הוא ירש את הדיסלקציה הזאת, אז כשהוא היה איפשהו בכיתה ב', אמרתי שאני חייבת לוודא שיהיו לו חיים קצת יותר קלים. ופה בארץ הנושא מאוד מפותח, אז לא רק שמצאנו מקום נכון להבחון, אלא גם מקום שיודע לטפל. והטיפול היה כזה לא פשוט, זה היה הרבה פגישות, וזה היה לא כיף בשבילו, אבל אז עשיתי איתו חוזה שאם הוא הולך, אני הולכת איתו.
וואו.
אז בזכותו גם אני התחלתי לקרוא, כי זה שיפר אותו וזה שיפר אותי. אז כן, כל הלימודים, כל הדברים, איכשהו הצלחתי ללכת מסביב, בלי לקרוא הרבה טקסט.
ואיך זה היה פתאום כן לקרוא?
זה חוויה מדהימה, זה כמו לראות תוכנית בטלוויזיה עם מלא פרסומות, ופעם ראשונה שאתה רואה ואין פרסומות בכלל, רצוף מההתחלה ועד הסוף. זה כזה, פתאום אתה יכול לקחת ספר ולקרוא מההתחלה ועד הסוף וליהנות.
אבל תגידי, איך עשית באמת הדרך המפוארת בלימודים בלי לדעת לקרוא, בלי להיות מסוגלת לקרוא, נגיד מבחן פסיכומטרי?
אז פסיכומטרי הלך לי לא מי יודע מה, כל מה שהיה זה מתמטיקה וצורות וזה היה פיקס. מה שהיה צריך לקרוא טקסטים היה קצת טוטו. ולכן הצלחתי בטכניון להתקבל רק לפיזיקה, כי בפיזיקה הסף קבלה היה נמוך. במקרה זה גם מתאים למה שאני רוצה לעשות, אבל אז המדיניות הייתה שיכנס כל מי שרוצה. בוא נראה את האנשים שורדים, הרי מי שלא מתאים לא יוכל להמשיך במילא. אז לי זה התאים. אז ככה נכנסתי וככה הצלחתי. ובתיכון, כל מה שהייתי צריכה אומני כדי לעשות את הבגרויות, היו לי תמיד חברות נורא טובות. אני עשיתי להם קפה והם הקריאו לי את המחברות שלהם. זכרתי מספיק בשביל אחר כך לעבור את המבחנים.
מדהים, וזה... וואו. טוב, אנחנו מתקרבים לצערי, אנחנו מתקרבים לאט לאט לסוף. התחלנו בפילוסופיה הניהולית וטיפה עוד על זה. אני יודע שמאוד חשוב לך הגורם האנושי, החיבור בין אנשים, עבודת צוות, אבל יש לפחות סטיגמה על, על, על אנשים ריאליים, על אנשים גאונים, שהם לא תמיד אנשים מאוד חברותיים. זה סתם סטיגמה? זה קשקוש?
זה לא סתם סטיגמה. יש גם כאלה, אבל אי אפשר שיהיו רק כאלה. כדי להגיע למטרות, אתה חייב להיות במצב שאתה יודע לחבר צוותים לעבודה על מטרות ביחד. נגמר העידן הזה שגאון אחד יודע לעשות הכל ועושה הכל לבד. המערכות מורכבות מדי. אין ברירה, צריך לדעת לשתף פעולה ביחד וכל אחד שיביא את החשיבה שלו ואת הראייה שלו. אז כן, אני חושבת שזה המפתח וצריך לדעת לחבר נכון את האנשים. לפעמים לכל אחד יש כפתורי הפעלה קצת שונים כדי לעשות את החיבורים בצורה נכונה. אבל להבין את האנשים כדי להפעיל אותם נכון, כדי להצליח ביחד ללכת לכיוונים שאתה מאמין בהם ומכווין, זה לב העניין.
ואת אומרת את זה, וצריך להגיד, נוסיף עוד קומה, זה שאת בעצם מובילה צוות שחלקו נמצא בכיפת ברזל מהיום הראשון, וכיפת ברזל כבר קיימת כבר עשור. נכון. אז זה עושה את, את ההשתלבות שלך, את הניהוד שלך, עוד יותר מורכב. הם מכירים המון זמן, ואת החדשה.
נכון, אני צריכה למצוא איך אני משתלבת, איך אני לא באה להיות הגאון התורן ומאיימת, ומצד שני, איזה ערך אני באמת יכולה להביא. אני לא באה כדי להיות עם דרגות, אני באה כדי לעזור ולכוון ולעשות רגע תהליכים שיאפשרו גם להתקדם קדימה עוד הרבה זמן, להבין את הצרכים ולבנות את התוכניות שיאפשרו בנייה קדימה. וכן, ואני ממש שמחה שיש אנשים יותר טובים ממני מתחתיי ושאיתם אני עובדת, ושבזכותם הכל יקרה. אני לא מפחדת מאנשים טובים איתי, הפוך. זה מה שמצמיח את הצוות כל כולו.
אוקיי, הילדים קיבלו את העניין הריאלי? זאת אומרת, גם הם פיזיקאים קטנים?
הגדול לומד עכשיו ביולוגיה ופילוסופיה באוניברסיטה. השני הוא עכשיו בעורב צנחנים. אז אי אפשר לדעת, אבל הוא כן, הוא ריאלי גם כן. והקטנצ'יק שהוא הכי גבוה הוא 1.85 מטר, כל מה שמעניין אותו זה כדורסל בגיל 16. אבל כן, ילדים מדהימים.
אני הכנתי שאלון ככה מהיר לסיום, תזרמי איתי?
אני אשתדל.
אוקיי, רק בבקשה שני דברים, תשובות קצרות, ממש קצרות, והדבר הראשון שעולה לך לראש. איזה חיוך! אני עכשיו מבין כמה את אוהבת את ההרפתקה, נכון? בעצם. הצגתי לך על כיפת ברזל, נראה לי את זורחת בתקופות של חוסר ודאות ואדרנלין מטורף.
בוא נגיד שאני לא מתבלבלת.
לא מתבלבלת, זה הכי חשוב. בעצם, כשאני חושב למנהל, זה הדבר הכי חשוב. זה ולדעת לקבל החלטות. אוקיי, האתגר הכי גדול של הארגון היום.
אנשים.
שינוי שאת מייחלת לו. בכל שדה, איזה שדה שאת רוצה?
יותר שיתופיות אמיתית.
אייקון ישראלי, בן אדם, זאת אומרת, חי או מת, שהיית שמחה לשבת איתו לקפה.
רבין.
ומה היית שואלת אותו?
על הדרך שלו, על האני מאמין שלו.
אם לא היית עובדת ברפאל, היית עובדת ב...
משהו שקשור לריקוד.
לריקוד?
כן, אני בלהקת מחול, אני מתה על ריקודים.
מתי יש לך זמן?
אני מאוד אוהבת ריקודים, וכן, כשרוצים יש זמן.
הדבר שהכי מדאיג אותך בחיים בישראל?
השסע שנוצר, ואני מקווה שהוא יהיה מאחורינו, השסע בעם.
הדבר שאת הכי אוהבת בחיים בישראל?
הפתיחות והחברות שיש, הפחות רשמי.
סרט שאת הכי 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 אוהבת יכולה לראות מיליון פעם.
מלך האריות.
יפה, גם אני, אין על סימבה. פיתוח או המצאה או פטנט שהיית מתה שהוא יקרה. לא חייב להיות משהו ביטחוני. נגיד, אם היו אומרים לך, קחי כמה כסף שאת רוצה, תפתחי משהו. מה היית מפתחת?
אולי משהו עוקף פקקים? רחפן שמביא את האנשים הלוך חזור באפס זמן?
איפה נראה אותך פה עוד 10 שנים?
עוד 10 שנים, כנראה שנייה לפנסיה.
באמת? מה, את באזורים האלה? את ממש לא נראית.
בת 55, אני לא מתביישת להגיד, כן.
שאלה האחרונה, שיר ישראלי שאיתו נסיים, תני לנו איזה שיר ישראלי שאת אוהבת, שמלווה אותך, שמשמעותי לך.
השיר ששנים מלווה אותי זה השיר יהיה טוב של דיוויד ברוזה. זה שיר שכל הזמן
אז אנחנו נסיים עם יהיה טוב. דוקטור יעל, ראש קו כיפת ברזל, חטיבת הגנה. הרבה הרבה תודה, היה ממש כיף. ובהצלחה.
תודה רבה, תודה רבה.
תמשיכו לשמור עלינו, תודה רבה.
אמן, תודה. הליצן היה למלך, הנביא נהיה ליצן, ושכחתי את הדרך, אבל אני עוד כאן. ויהיה טוב, יהיה טוב, כן, לפעמים אני נשבע, אז הלילה